אתם עם SBS בעברית. לעוד סיפורים מעניינים, כנסו ל-sbs.com.au.
שלום אדיאל.
שלום עמית, נעים מאוד.
נעים מאוד, אני מבין שאתה אוסטרלי שעשה עלייה לישראל. כמה שנים אתה כבר בארץ?
אני אוטוטו 8 שנים.
אוקיי, בוא תספר לנו קצת על עצמך, מאיפה הגעת באוסטרליה?
אני ממלבורן, העיר הכי טובה באוסטרליה.
אוקיי.
ואני כמעט 8 שנים בארץ.
וההורים שלך עדיין פה באוסטרליה?
כן, ההורים שלי עדיין שם. יש לי אח שהגיע כמה שנים אחריי לארץ. אבל לצורך העניין באתי, זאת אומרת לא באתי לבד, באתי עם גרעין עלייה, באתי עם חברים שלי, חברים הכי טובים שלי, באנו ביחד וגרנו ביחד וניהלנו חיים משותפים.
תשמע, העברית שלך היא ממש צחה, אם לא היית אומר לי שאת אוסטרלי לא הייתי מאמין, אתה נשמע ישראלי לכל דבר.
תודה רבה.
איפה למדת את השפה?
אני למדתי, אני חייב המון לכל המורות והמורים שלי גם ביבנה. וגם במאונט סקריפס. במיוחד אני אציין את שולה לזר, שהתחילה את המסע שלי בתוך העברית, וגם את רונית רורי, שאיתה סיימתי. אז באמת אני חייב המון למערכת החינוך העברית באוסטרליה.
אוקיי, כל הכבוד, ובאמת כל הכבוד לך. יש הרבה צעירים אוסטרליים ששוקלים לעבור לישראל, ולא הרבה מצליחים או ממש רוצים לעלות לארץ. תסביר לנו אולי בבקשה, למה זה לא קל לעשות עלייה, ומה היו השיקולים העיקריים שלך אישית?
שמע, קודם כל, כל מי שחווה אפילו יום באוסטרליה מבין למה זה לא קל. מי יעזוב את הגן עדן עלי האדמות שקוראים לו אוסטרליה, וייסע בין 20 ל-30 שעות למדינה אחרת, בשביל להגשים חלום ציוני. הקושי בעיניי הוא מאוד מאוד מובן. מה שפחות מובן זה באמת מה מאפשר לחלק כן להצליח לעומת האתגר הזה. אבל זה מין דבר מאוד מאוד מוזר, כי אני גדלתי בבית דתי, במסגרות חינוך יהודיות, גם בבית ספר, גם בתנועת נוער, בבית כנסת, זאת אומרת, הכל היה תמיד מוקף ציונות. ובאיזשהו מקום תמיד הפסגה של הדבר הזה הייתה לעלות לארץ, כי לזה הכל היה מכוון מצד אחד. מצד שני, בין החלום הזה לבין המציאות יש פער מאוד גדול. זאת אומרת, הצעד של לעלות על מטוס זה בעצם צעד ענקי. אז אני בתור בן אדם צעיר, זה מצד אחד תמיד היה לי מאוד ברור שזה מה שאני הולך לעשות. מצד שני, החלק המעשי היה משהו אחר. כי אני מרגיש שבסופו של דבר, מה שגרם לי לעלות לארץ, לפחות באותו רגע שבאמת החלטתי לעלות לארץ, זה היה זה שהחלטתי ביחד עם חברים שלי.
אוקיי.
ואז בנוסף לדבר האידיאולוגי, זה היה משהו חברתי. משהו שהוא שונה ומוזר, ואני לא אקבל אותו באוסטרליה.
איפה אתה גר בישראל?
בתל אביב. היום גרתי 5 שנים בחיפה.
אני זוכר את תל אביב בתור עיר ללא הפסקה, אם זה עדיין ככה?
כן, האמת שהיא קצת הפסיקה קצת במלחמה.
אז הנה השאלה הבאה שלי, איך אתה מרגיש בתור אוסטרלי, או אפשר להגיד כבר למעשה ישראלי, שגר בארץ כבר כמעט 8 שנים, על המצב, על כל מה שקורה במלחמה, התחושות.
וואי, זה מעניין השאלה הזאת, כי אני מאוד ישראלי מצד אחד. זאת אומרת, אני לא מערער על המקום שלי פה, וגם אף אחד מהסובבים אותי לא מערער על המקום שלי, אבל כן יש משהו אירועים או משברים בסדר גודל כזה, שהוא כן אוטומטית מציף שאלות. זאת אומרת, לצורך העניין, אני חי עם בת זוג שלי, ובשבילי אוטומטית, גם אם זה לא שאלה אופרטיבית שאני באמת, באמת שואל את עצמי, ברגע שיש מלחמה, זה שם איזשהו סימן שאלה על הקיום שלי פה. על עצם הקיום שלי פה, עצם הקיום של המדינה גם, אבל גם שלי כבן אדם פרטי בתוך המדינה. והיא אין לה את זה, וזה איזשהו זה משהו שלמי שנולד פה קשה לו להבין את זה. קשה לו להבין שזה לא ברירת מחדל, ואז תמיד אתה נדרש לענות על השאלה למה אני פה, גם אם אתה פה 8 שנים או 20 שנה או 50 שנה.
מה אתה מרגיש היום? ישראלי או אוסטרלי שגר בישראל?
גם וגם. אני לא רואה סתירה בין השניים. אני גם ישראלי ואני גם אוסטרלי.
אוקיי.
יכול להיות שאני קודם כל אוסטרלי דווקא כי אני בישראל. זאת אומרת, באוסטרליה תמיד הייתי יהודי. אני תמיד אבחר בזהות שיותר מייחדת אותי, אז יכול להיות שזה דפקה אישיותית.
כן.
אבל בארץ אני מרגיש יותר אוסטרלי, וכשאני חוזר לאוסטרליה אני מרגיש יותר ישראלי.
טוב, עכשיו נגלה למאזינים שלנו שאתה לומד משחק בבית צבי. בית צבי זה אחד הבתי ספר המובילים למשחק בישראל. האם המשחק עזר לך ללמוד עברית באופן יותר טוב מהאוזי הממוצע? אתה יודע מה אני מתכוון?
כן. אני דווקא, אני אענה תשובה קצת מבאסת, האמת. שאני הגעתי ללימודי משחק שכבר הייתי 5 שנים בארץ, ולהבנתי אני דובר עברית שוטפת. זאת אומרת, ביומיום אני לא מזהה פערים גדולים באינטראקציה שלי עם אנשים, אין לי איזה בעיות תקשורת כלשהן. ואז אני מגיע לבית ספר למשחק, ופתאום אומרים לי, יש לך מבטא. והמבטא שלי זה לא משהו שאני הייתי מודע אליו באופן מיוחד. הרבה מהחברים שלי דווקא שגם הגיעו מאוסטרליה, אז זה ניכר שלהם יש מבטא, ואני תמיד הייתי אהוב שיש לו פחות מבטא. ואז אני מגיע לבית ספר למשחק, יש לי מבטא, ויש מילים שאני לא מבין, ויש לפעמים יוצא לי גמגום פתאום, שלא גמגמתי לפני זה, אבל פתאום אני שם לב שעל במה יש לי גמגום. ועצם הידיעה שאני דובר עכשיו שפה שנייה, ולא את שפת האם שלי, מייצרת לי איזשהו חסם. וגם הידיעה שבאנגלית אני יודע שאני תותח. אני שחקן מעולה. ופתאום אני צריך לעשות את זה בעברית, ואני לא בטוח.
אוקיי, מעניין.
ולגבי מילים שאני לא יודע ופתאום נתקל בהם, אז האמת שזה מצחיק, אני מרגיש שאני יותר קורא לי שאני נתקל במילים שנתקלתי בהם הרבה פעמים בעבר, ואף פעם לא עצרתי לשאול מה באמת הפירוש של המילה הזאת. ואז פתאום שאני צריך לשחק את המילה, ואני צריך לדייק במה אני מתכוון במילה הזאת, אז אני צריך לדעת מה באמת המשמעות שלה, ולא פשוט להסתמך על זה שאני יכול להבין אותה מתוך ההקשר.
אוקיי, אז בוא נשאר בנושא הזה של המשחק, ואני מבין שאתה כעת משתתף בהצגה של ניל סיימון, ותספר לנו קצת על ההצגה, ומה התפקיד שלך, וכמובן שבהמשך אני אשאל אותך לגבי הקשר למה שקורה כעת בישראל מאז השביעי באוקטובר למעשה. אז בוא באמת תתחיל מההצגה, תספר לנו קצת על ההצגה.
אוקיי, אני עכשיו משחק בהצגה שקוראים לה טירונות בלוז, כמו שציינת של ניל סיימון. זו הצגה על קבוצת טירונים בצבא האמריקאי במלחמת העולם השנייה. וזה מספר בעצם על הטירונות שלהם, וזו הצגה על נאורים ועל אהבה ראשונה ועל דינמיקות קבוצתיות בתוך מחלקה של טירונים, והתמודדות ראשונה באמת גם עם מלחמה ועם פחדים שקשורים למלחמה. אז בהחלט אפשר...
אז הנה, בבקשה, זה הקשר,
כן.
של השביעי באוקטובר, ולמעשה ההצגה הזאת היא קומדיה, ואיך אתה יכול באמת לקשר את זה למה שקורה כרגע בארץ?
שמע, אומרים בישראל שכל המדינה צבא, וזה משהו שאני באמת חושב שמאז השביעי באוקטובר, מאז השבעה באוקטובר, מרגישים אותה יותר. מרגישים שכולם במילואים, או היו במילואים, או יהיו במילואים, ורואים אנשים על מדים בכל מקום. ואז באמת לראות פתאום את המציאות הזאת משתקפת מעל הבמה, זה עושה לאנשים חיבור, גם אם החיבור הוא לא באמת בתכנים של ההצגה. ומה שאני חושב שנחמד בהצגה הזאת, זה שהיא הצגה מאוד כלילה, יחסית לתכנים שלה. מאוד כיפית, קומדיה, עם הרבה אנרגיה צעירה כזאת, וזה מאפשר לאנשים לדעתי לבסט קצת את מה שאנחנו כולנו חווים עכשיו, ואולי למצוא לזה פורקן באמצעות צחוק, ולא רק באמצעות בכי כמו שאנחנו לצערי יותר רגילים.
ההצגה למעשה עלתה כבר בתחילת פברואר, וישראל עדיין במלחמה. ואיך הקהל מרגיש, מה הוא חש, איך אתה רואה שהקהל מתנהג?
עם הרבה צחוק והרבה מחיאות כפיים. ויש גם מה שאני הכי אוהב לשמוע זה שזה עוזר לאנשים לשכוח לרגע. או אם לא לשכוח אז להיטען, לברוח קצת, לפרוק קצת.
כן, לברוח.
זה הדברים שבאמת...
לברוח מהמציאות בעצם, זה מעין מפלט לקהל, טיפה לצחוק, טיפה לשכוח
כן,
מהצרות.
כן, בוודאי.
אוקיי. אולי לסיום, אדיאל, תספר לנו על המחזה שאתה תרגמת מאנגלית לעברית, מחזה בשם Hibernation.
כן, Hibernation.
הצגה אוסטרלית, נכון?
הצגה אוסטרלית, כן. זה הצגה מעט מחזה שקוראים לו פינגן קרוקמייר, שהוא מאדלייד. זהו, זה הצגה לא רק אוסטרלית, אלא אדלייד, שזה עוד יותר ייחודי.
אוקיי.
וזו הצגה על אסון אקלימי מתקרב. זה בעצם הצגה עתידנית, שמתרחשת ב-2040, ומצאנו את המחזה הזה, וחשבנו שהוא רלוונטי מאוד להיום. והיינו בקשר גם עם המחזאי, ובסוף תרגמנו אותו לעברית, וזה הולך עכשיו לעלות לראשונה בארץ. וזה מאוד מרגש אותי, האמת.
כל הכבוד, זה נראה לי חתיכת עבודה. כמה זמן לוקח לתרגם כזה דבר?
לא ספרתי את השעות.
אוקיי.
אבל במצטבר משהו כמו שבועיים, שלושה.
ומן הסתם אתה גם משחק שם, נכון?
אני גם משחק שם, כן.
יפה. אני באמת רוצה שאלה אחרונה לשאול אותך לגבי המצב בארץ. בכל זאת, תן לי ככה הרגשה אישית שלך, מתי אתה חושב שבאמת כל המלחמה הזאת תסתיים, ומה יהיה בסוף?
תשמע, אני לא פרשן פוליטי ולא פרשן צבאי, לשמחתי. אני חושב שיש לזה סוף, כי חייב להיות לזה סוף. כי אני מאמין שחייבים להיות חיים פה, שחייב להיות קיום פה. אני גם מאלה שמאמין שחייבים להיות חיים פה לשני עמים, שאנחנו לא נוכל להשמיד אותם והם לא יוכלו להשמיד אותנו. מתישהו, אני לא יודע מתי, אני מקווה מאוד שבטווח החיים שלי אנחנו נצליח למצוא לזה, אני לא יודע אם סוף זו המילה, אבל פתרון, נגיד...
יש תקווה.
חייב, בלי תקווה אני לא יודע מה אנחנו עושים פה. בטח שאני לא יודע מה אני עושה פה, כי יכולתי להיות במקום אחר.
אתה יודע, תמיד בחול אנחנו מתעניינים במה שקורה בישראל, ובכל זאת יש מלחמה כעת בארץ, יש לנו משפחה, חברים, אבל אני רוצה לדעת את ההפך. מה אתה חושב בתור ישראלי-אוסטרלי על מה שקורה לאחרונה כאן באוסטרליה? בטח שומעים על זה הרבה בחדשות בישראל ובעולם, על העלייה באנטישמיות ברחבי העולם, גם כאן. מה דעתך?
תשמע, אני אף פעם לא חשבתי שאוסטרליה היא מדינה נטולת אנטישמיות. אבל זה תמיד היה במינון מאוד מאוד קטן. וגם זה היה הרבה פחות חשוף, נראה לי. וזה מפחיד. זאת אומרת, זה לא מפחיד אותי כי אני מפחד שאיזה... אירוע אלים גדול יקרה באוסטרליה, למרות שגם זה יכול לקרות. אלא זה מפחיד כי מפחיד אותי מה החברים שלי והמשפחה שלי חווים שם. יש משהו בישראל עם כל הכאב וכל מה שקורה פה, ובזה שבאמת אנחנו מרגישים, אני מרגיש לפחות שיש פצע ענק של לא גלד במרכז של החברה פה, עדיין אנחנו פה חברה שלנו ביחד, ומשהו באמת כמו שציינתי קודם בבדידות של הגולה יכולה להיות מאוד קשה לכאוב את אותו הכאב כמו שאנחנו כואבים פה, אבל להיות רחוק ממנו וגם לדעת שיש באמת כוחות עוינים שרוצים, לא רק שהם לא רוצים את הקיום היהודי בישראל, הם לא כל כך רוצים את הקיום היהודי באוסטרליה גם.
תגיד, מתי אתה בא לביקור?
אני מקווה שמתישהו בשנה הקרובה. אני בכל זאת יש לי שני הורים ושלושה סבים וסבתות שאני משתוקק מאוד לראות.
אדיאל כהני, אוסטרלי, שמתגורר כבר כמעט 8 שנים בישראל, למעשה אתה כבר ישראלי. מאוד שמחתי לדבר איתך ולשמוע על ההצגות שלך. שיהיה לך בהצלחה ותשמור על עצמך. תודה רבה.
תודה לך, עמית. היה באמת כיף לדבר איתך.
רוצים לשמוע עוד סיפורים? האזינו דרך האפל פודקאסט, גוגל פודקאסט, ספוטיפיי, או בכל מקום אחר בו ניתן להאזין לפודקאסטים.